נפתח תחילה עם אריה ארליך, שלום, ערב טוב ארי.
ערב טוב אבי לך ולמאזינים.
בעצם אנחנו נכנסים ישר עכשיו לליבת אולי העימות המרכזי בין הגוש שניצח בבחירות לגוש שהפסיד בבחירות, וזה מערכת המשפט. משפטו של הרב אריה דרעי זה סממן, זה דגל שמוציא החוצה את כל מה שחושבים שני הצדדים על השינויים במערכת המשפט. יריב לוין שולפת שלו, הגוש השני והתקשורת תוקפים, כולל היועצת המשפטית לממשלה, את המינוי הזה. הגענו מהר מאוד לסי ליבת הוויכוח בין שני המחנות.
הגענו לא רק לסי ליבת הוויכוח, אלא הגענו בעצם למהות הבחירות. אם אנחנו מנקים את כל רעשי הרקע שליוו את הבחירות ואת הספינים למיניהם, הנושא המרכזי שעמד בליבת הוויכוח בין ימין לשמאל, בין השמרנים לאלה שמחפשים רפורמות משפט, לאקטיביסטים, לחסידי מערכת המשפט, המאבק היה סביב הנושא הזה, מי כאן ריבון בדמוקרטיה הישראלית? האם זה הציבור באמצעות נבחריו שאותם הוא שולח לכנסת אחת לכמה שנים, או שזו חבורת שופטים שיושבת בגבעת רם, ממנה את עצמה, והיא מחליטה איזה חוקים לפסול ואיזה מהלכים לאשר? וזה המצב שמדינת ישראל שרויה בו כבר כמה עשרות שנים מאז המהפכה המשפטית של אהרון ברק, וזה הלך והחריף ככל שנקפו השנים, עד שהגענו למצב שבו אחת לכמה שנים אזרחי ישראל יוצאים להצביע בשאלה מי יהיה זה שבגץ יפסול לו חוקים, מי יהיה ראש הממשלה שיהיה קבול בידיו של בגץ. ולשיא האבסורד מגיעים הדברים באמת בסיפור של אריה דרעי. עכשיו אני רוצה, צריך לחדד משהו. נכון שמדובר בסיפור סמיכות מקרים, שיש מי שמנסה לקשור בין הדברים ולומר הנה, הגרזן הונף, יריב לוין מאותת לבגט, אם אתם לא תתנהגו יפה בנושא של אריה דרעי, יש לי חבילת חוקים להעביר. אבל לא, זה לא נכון. אבל מה שכן נכון, זה שהמקרה של אריה דרעי הוא עוד דוגמה מוחשית לכך, איך בעצם מערכת המשפט חרגה לחלוטין ממתחם הסבירות, חרגה קיצונית ובלתי מתקבלת על הדעת. יצאו מיליוני אזרחים להצביע, הכל היה על השולחן, הכל היה ברור שאריה דרעי חוזר שהוא יהיה חבר כנסת ושהוא יהיה שר, ועל כך הצביעו 400 אלף מצביעים, הצביעו שש, ועוד מיליוני אזרחים הצביעו לימין, לגוש הימין, שאריה דרעי הוא חלק ממנו, וכל האזרחים הללו, כל המיליונים הללו רוצים שאריה דרעי יהיה שר במדינת ישראל, הוא שילם את חובו, הכל... הכל סודר והכל היה ברור לחלוטין, ומנדלבליט, אנחנו זוכרים, אמר שהער לא הוליד אפילו אכברון, זאת אומרת, הכל היה על השולחן, ועכשיו מגיעה יועצת משפטית אחת, שאגב מונתה על ידי ממשלה קודמת, ובמקום להגן על הממשלה שאותה היא אמורה לייצג, הרי היועצת המשפטית לממשלה, היא אמורה לייצג את הממשלה בבגץ, אז היא באה ואומרת, אריה דרעי לא יכול לכהן כשר, ומחר בגץ עומד להתכנס כדי להכריע בעניין הזה, כאשר לכולם ברור לאן נוטה בגץ, ואם לא יהיו הפתעות, כמובן שבגץ יפסול כדרכו את אריה דרעי מלכהן כשר. ואני שואל, מהי חריגה ממתחם הסבירות? האם לא העובדה שמיליוני אזרחים צועדים לקלפי בסך, הולכים ומממשים את השקפת עולם, עולמם, אומרים מה הם רוצים, מי הם רוצים שיחרנו כראשי ממשלה כשרים?
כן, אבל בוא נאמר עוד משהו שחייבים... חייבים להוסיף עוד משהו בשיח הזה, אריה, ולומר במילים פשוטות וברורות. אם היה מדובר בשר, שבדיון הקודם, בקדנציה הקודמת, היה נאשם בלקיחת שוחד, בגניבה, בעלמת מזומנים, אני לא יודע מה, והיה נפסק עליו עונש כבד, עם קלון, אז גם אם היו הולכים אזרחים עכשיו לכנסת ומצביעים, ואומרים, אנחנו עדיין רוצים אותו לשר, היה באמת טענה ואומרת, אוקיי, עם כל הכבוד שאתם רוצים, זה מנוגד את החוק. אבל אני רוצה לצטט מה שהשופט כתב בפסק הדין, בהסדר הטיעון עם הרב אריה דרעי, רק לפני כשנה. כך הוא כותב, העבירות המיוחסות לנאשם אינן כוללות זדון או כוונה להונות את שלטונות המס. חלקו של הנאשם בעבירות אינו פסיבי. העבירות לא נבעו מרצון לרווח כלכלי. חלק מן הדברים היו שלא בידיעתו בזמן אמת. תשמע, שופט מגיע להסדר טיעון עם אדם ואומר לו, תשמע, אני מבין אותך, לא התכוונת לקחת כסף לעצמך.
מה היא עשתה? מה היא כתבה? מי שקרא את הדברים, היא יודעת על הקושי לפסול את אריה דרעי בגלל אותה הרשעה במסגרת עסקת טיעון על עבירות משכלות. אז מה היא עשתה? היא חזרה לשנות ה-90, היא בעצם חזרה אחורה למשפט דרעי הידוע, והיא חיברה את שתי ההרשעות של אריה דרעי בשנות לפני 24 שנים, ההרשעה הציבורית וההרשעה הפרטית, והיא חיברה, עשתה שידוך בין זה לבין בעיית המס של אריה דרעי, ואמרה אריה דרי אינו ראוי לכהן, כי הוא, כי אנחנו רואים מה יחסו למערכת המשפט. אלה דברים שהם לא מתקבלים על הדעת, כי אנחנו במדינה דמוקרטית, לא ייתכן שיועצת משפטית לממשלה תעיין, תבטל, תזרוק לפח הזבל את הצבעתם של מיליוני אזרחים, ולא ייתכן גם שבית המשפט העליון יעשה את זה, שזה בית משפט עליון. תכף אנחנו נשמע את יריב לוין. אני מקווה שאחד אחת מהרפורמות שהוא יציג, גם תיגע בשאלה איך ממנים כאן שופטים. הרי מדובר במערכת שממנה את עצמה, יש להם רוב, לשופטים ולעורכי הדין יש רוב בוועדה לבחירת שופטים, הם ממנים את עצמה. מדובר בחבורה של 11-12 אנשים שהם מנהלים את המדינה בפועל. אז אני שואל, האם לא על זה היו הבחירות? בטח שעל זה היו הבחירות. ולכן עם כל צעקות הגוואלד של יאיר לפיד ושל כל אלה שבאופוזיציה עכשיו מייללים ואומרים מדינת ישראל צועדת לחושך, לא, מדינת ישראל הולכת להפוך, החל מהערב, החל מהכרזתו של יריב לוין, שאני מקווה שהיא תמומש ותקודם, תהפוך לדמוקרטיה יציבה ואיתנה, ואם תרצה דמוקרטיה אמיתית, דמוקרטיה שבה הכוח נמצא בידי העם. פסקת ההתגברות הוא דבר חשוב, אמרו את זה גם לא רק אנשים בימין, חלק מאותם אלה שעכשיו נמצאים באופוזיציה, כולל גדעון סער, אגב, דיברו מזמן על פיצול תפקיד היועמ"ש כדבר נדרש, על פסקת התגברות, אמר את זה זאב אלקין וכן הלאה והלאה. אי אפשר, לא ייתכן שכנופיית שלטון החוק, אגב, זה ביטוי שטבע אדם בשם ראובן ריבלין, נשיא המדינה לשעבר, היא תנהל את המדינה והיא תפטר שרים. בשביל זה יש הליך דמוקרטי, אפשר לעשות צחוק מהצבעתם של אזרחים. אזרחים הולכים לקלפי, זה דבר קדוש, זה דבר שצריך לקדש אותו, צריך לקדש את רצון העם ואת בחירת העם, לכן היו בחירות, אחרת אפשר לבטל את המוסד הדמוקרט, שהשופטת אסתר חיות תהיה ראשת ממשלת ישראל,
תעביר חוקים עם 11 שופטים, כן.
שיעשו מה שהם רוצים, למה מטריחים אותנו לקלפי?
בהחלט. טוב, רק לומר שיריב לוין באמת חולם על הרפורמות האלה הרבה מאוד שנים, הוא משפטן כמובן בהכשרתו ומתעסק בנושא הזה, בסוגיות האלה הרבה שנים, וזה לא רפורמה שנכתבה הבוקר מהרגע להרגע, אלו דברים שהוא הולך איתם בכיס כבר כמה קדנציות, וחיכה ליום שבו הוא יקבל חופש להציג את הרפורמות האלה. בזמנו השר כחלון שהיה חבר בממשלה מנע את זה, לפני זה זאת הייתה ציפי לבני שמנע את זה, אחר כך הגיעה פריטטית עם בני גנץ, גם זה לא יצא לפועל וגם הוא לא היה שר משפטים. עכשיו ככה מזדמנים כל הסיבות.
ולא הזכרת את יעקב נאמן ודניאל פרידמן, שגם רצו לקדם, אז יעקב נאמן מצא את עצמו מתמודד עם תיק פלילי שאחרי זה התברר כאור ופרח, ואילו בתקופתו של דניאל פרידמן כשר המשפטים החל משפט אולמרט. זאת מערכת שגם תמיד ידעה לחנך את הנבחרים ולהפעיל מולם כל מיני שוטים על מנת שהם לא שלא יוכלו לממש את הרפורמות המשפטיות. והנה עכשיו מגיע יריב לוין, כנראה שאין על מה להפין אותו ולפתוח נגדו תיק, והגיע הזמן שהדברים האלה יעשו כמובן באחריות. צריך לזכור, כן, יש מקום למערכת משפט במדינת ישראל, יש מקום לבג"ץ לדון בחוקים, אבל לא באגרסיביות ולא באופן הזה שהוא כמעט אין לו אח ורע. ואנחנו, אני חושב שאני מייצג את קולם של רוב העם שהביע את דעתו בצורה נחרצת בעד תיקון מערכת המשפט וריסונו של ריסונה של מערכת המשפט באופן שבו לאזרחים יהיה קול אמיתי וצלול כפי שמקובל בכל מערכת דמוקרטית תקינה.
אריה ארליך, תודה רבה על הדברים, ערב טוב, להתראות.
ערב טוב.